טוב לכל הציבור. אנו עוסקים בשאלת הגמרא, האם תולדותיהם כיוצא בהם או תולדותיהם לאו כיוצא בהם. ואני רוצה להזכיר שאלה שקמה גם ניצבה, ששאלנו אותה אתמול ועדיין לא ענינו עליה. והשאלה היא שמהמשנה רואים שתולדותיהם כיוצא בהם. איך רואים? רש"י אומר שאבות קרי לנח דכתיבן בקרא בהדיה. זאת אומרת, מה שלא כתוב בהדיה זה לא אבות. אז אם כן, המשנה אומרת לא הרי. לא הרי אומר שצריכים להיכתב כל האבות ואין ללמוד אחד מהשני. אבל לו היינו לומדים מה היה קורה, הדבר המלמד נקרא אבות, והדבר הלמד, אני חושב, נראה לי שהיה נקרא תולדות. אז אם כן, מהמשנה רואים שלו היינו לומדים, אז הדינים של האבות היו לתולדות. רואים של תולדותיהן כיוצא בהן. כי אם נגיד שתולדות לאו כיוצא בהן, מדוע תנא של המשנה, בגלל יגדיל תורה ויאדיר, אמר לא הרי. למה לא להגיד לא הרי? אבל אפילו אם נלמד, תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אלא ודאי רואים מהמשנה, שהמשנה סוברת שדבר הנלמד מדבר ביותו דומה לו בתכונות ואין שום פרחה, אם לא היה פרחה היה תולדותם כיוצא בהם, אלא שיש פרחה לא הרי. אז רואים שברמת העיקרון תולדותם כיוצא בהם. אז אם כן, למה הגמרא לא פושטת את זה מן המשנה שתולדותם כיוצא בהם? אז ננסה לענות על השאלה הזאת על ידי התבוננות בדוגמאות בשני הזדים שהגמרא מביאה תולדותיהם כיוצא בהם. דוגמה אחת מביאים, דוגמה של הלכות שבת. שמלכות שבת, אז העושה אב חייב חטאת, והעושה תולדה חייב חטאת. רק תולדה במקום אב לא חייב עליה, אבל תולדה הרי כמו אב. זה לגבי שבת, משום שהתולדה דומה לאב. עכשיו, לפני שניגש לתוספות שאנחנו רוצים ללמוד אותו, דיבור ולרבי אליעזר, אז הגמרא מביאה צד שני שלגבי תומעות. הגמרא הביאה לגבי שבת, שלגבי שבת תולדותיהם כיוצא בהם, נכון? ככה הגמרא אמרה. אני קורא את זה בגמרא בפנים. מקטן יעבוד מכלל דיקה תולדות, תולדותיהן כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. גבי שבת נען, אבות מלאכות 40 חסר אחת, אבות מכלל דיקה תולדות, תולדותיהן כיוצא בהם לגבי שבת, לא שנה אב חטאת, לא שנה תולדה חטאת, לגבי שוגג. וגם לגבי סקילה, לא שנה אב סקילה, לא שנה תולדה סקילה. או עקומה איקה בין אב לתולדה לשבת, נפקא מינה דילו אבית שתי אבות בעד הידדי, אינה משתי תולדות בעד הידדי, מחי וכל חדה וחדה, אבל אילו אביד אב ותולדה דידי, לא מחייב אלא חדה. אומר רש"י, על מה חדה? האב מלאכה. על תולדה דידי לא מחייב, כלומר, תולדה במקום אב היא תפילה אצל האב, והאב הוא החשוב. אז זה בעצם ההבדל בין אב לתולדה, שתולדה במקום אב, אז התולדה תפילה אצל האב, ולכן אם הוא עשה שניהם בשוגג, בשוגג על החוסר ידיעה של המלאכה הזאת, עשה אב ותולדה, היה שוגג, אז הוא מחייב אל החדה על האב מלאכה, אומר רש"י, מדגיש. טוב, ולרב לזר דמחייב התולדה במקום אב, אנחנו תכף נדבר עליו, מהי דעתו, מה יקרה לאב, מה יקרה לתולדה. עונה גמרא, עד רבה משכן חשיבה קרי לאב, אני משכן חשיבה, קרי לתולדה. אז הגמרא מביאה נפקמינה של הלימוד במשכן. עכשיו, לגבי שבת, הייתי חושב שזה דומה לנזיקין. כי שבת התולדה היא כמו האב, היא דומה לאב בתכונות, והנזיקין דומים לאב בתכונות. אז יש כאן דמיון של התכונות. למשל, המשקה, אבא לוקח את הילדים לגינה אחרי הצהריים כדי שהאימא תוכל לישון. זה גמילות חסדים מעין כמוהו, וגם לוקח להם סעודה שלישית, ולוקח להם גם מים לנטילת ידיים, ונוטלים ידיים בגינה, על השתילים שבגינה. אז זה כמובן מלאכה של מצמח. של זורע, תולדה דזורע. אז משקה מים לזרעים חייב משום מצמח, משום זורע. אז זה בעצם שוגג של זורע. הוא לא זורע כבר, זה זרוע. אבל הוא מגדיל, מגדל את השתילים ששם. הוא צריך ללמוד שנוטלים ידיים רק על משטח מרוצף. אז זה נקרא שוגג. אבל הפעולה של מצמח, השתילים צומחים, אז זה דומה לזורע. אבל הדוגמה של אבות מלאכות אצל תומה זה לא זהה הדוגמה. כי הגמרא אומרת, גבי תומאות תנן, אבות התומאות שרץ ושכבת זרע ותממת, זה אבות התומאות. ותולדותיהם לאו כה יוצא בהם, דילו אב מטמא אדם וחילים, כי אב הוא אב התומה, מטמא אדם להיות ראשון לתומה. וכלים נהיים גם ראשון לתומה. ואילו תולדות, בסוף נגיד הראשון לתומה הזה, אוכלין ומשקין מטמא, ראשון לתומה עושה שני לתומה, עושה אוכלין, אם הוא נוגע באוכלין, למשל, אדם נגע בשרץ, השרץ הוא אב התומה, האדם ראשון לתומה, אם הוא נוגע בתרומה, פוסל את התרומה, עניית שני, או יין של תרומה, משקין, ואילו תולדות, אוכלין ומשקין מטמא. אדם וחילים לא מטמא. למה? כי זה עניין של קלישות. נקלשה התומה, יש דרגות בתומה, המת הוא אבי אבות התומה, ויבי אבות התומה מטמא הכל, המת עצמו, והאדם הנוגע במת הוא תמא מת, אז הוא אב התומה, כמו ששרץ הוא אב התומה, ואם הוא נוגע עדיין באדם אחר, אדם אחר נהיה ראשון לתומה, אבל שני לתומה יש רק באוכלין ומשקין. אז אם כן זה כזה סדר, שראשון לתומה עושה אוכלין ומשקין, אבל ראשון לתומה לא עושה אדם, כלומר התומה קלושה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהתולדות הן לא כמו האבות, כי זה יותר קלוש. ככל שמתרחקים, אז נקלשת התומעה, ולכן בשני, בחולין, או בתרומה, אוכלין ומשקין מטמא. בקודשים יש אפילו רביעי לתומעה, אבל בחולין זה ככה. אז מה הכוונה? אז הכוונה היא שהדוגמה היא לא שווה. הדוגמה היא לא שווה. למה? כי התומעה הולכת ונקלשת. נוכל לתת דוגמה מלכות שבת, נגיד דוגמה מלכות שבת, איך עושים תה, איך עושים תה. אז אם ניקח תמצית קרה וניצוק עליה מן המיחם, יוצא שהמיחם אומנם הוא כלי ראשון, אבל הניצוק מן המיחם הוא בא מים מכלי ראשון, אז זה בטח מרתיח את התמצית. לכן כתוב לעשות תמצית בשבת, קודם לשים את המים, ואז המים בכוס הם כלי שני, נגמר היציקה, ואחר כך אפשר לשים תמצית. טוב? אבל החזן של ראש שנה רוצה שיהיה לו כל טוב, רוצה לאכול ביצה בבוקר, שיוכל לזמר אחר כך לכל עורך דין, ואז הוא יוצק אפילו את הכלי השני על גבי הביצה. אז טוב, מה, תגיד לי מה הבעיה, כבוד הרב, ראש שנה זה יום טוב, יום טוב מותר לבשל, נכון, נגיד יום טוב שחל בשבת. אז הכלי השני בא על הביצה שהיא בכלל בכלי השלישי, אבל הביצה קצת מתבשלת בכלי שלישי, כן, כי זה קלי הבישול. קלי הבישול גם בכלי שלישי. אז זה מתבשל? כן. אז יש לו קול יפה, אבל הוא עבר בשוגג על מלאכת בישול עם ראש שנה חל בשבת. זאת אומרת, יש כלי ראשון שעומד על האש, ויש כלי שני שבדרך כלל לא מבשל, אבל קלי הבישול הוא מבשל. מה זה קלי הבישול? זה יכול להיות מיץ לימון, זה יכול להיות ביצה רכה, אפילו יש אומרים שיש לפי החזוני שגם תה, לא משנה. אבל זה ברור שכלי ראשון הוא כזה, וכלי שני הוא קל יותר, אז זה יותר קלוש. אז זה דומה לתומעה, שזה יותר קלוש. אז אם ככה, הגמרא מציגה פה, איך אומרים? דוגמאות לא שוות. מה שלגבי שבת? אז תולדות ואבות שווים, שום שיש כאן דמיון בין התכונות, אבל הדמיון נותן לי בדיוק את אותו תכונה שיש לאב. אז הזומר וצריך לעיצים בשבת חייב שתיים, אומרת הגמרא. גם כשהוא זומר הוא עובר המלאכת תולש, וגם אחר כך זה צומח יותר טוב, אז זה מלאכת זורע. מה, הוא זורע? הוא זומר, הוא כותף מן העץ, הוא זומר את הענפים, כן? אבל אחרי הזמירה זה צומח יותר טוב, אז זומר וצריך לעיצים חייב שתיים. זאת אומרת שבכל פעולה לא מתחשבים על איך נראית הפעולה. הפעולה של זומר נראית כמו תולש, אבל כל מי שמתגלח צומח לו הזקן יותר טוב, גם בעיצים. אתה זומר, אתה... אז זה צומח יותר טוב, חייב גם משום זורע. זאת אומרת, בשבת מסתכלים על התכונה. אז שבת זה דמיון של התכונה, אבל לא נקלש שום דבר. אולי נקלש מהמשכן, שזה דומה למשכן, והתולדה לא דומה למשכן. בסדר, אבל המשכן זה רק לימוד. לימוד איזה מלאכות בשבת התורה עשרה. אז אם כן, הגמרא מביאה דוגמאות לא שוות. זה לא הוגן להביא דוגמאות לא שוות. זה לא הוגן, כי לגבי שבת, התולדות הן בדיוק מעין האבות. ולגבי טומאה, זה נהיה יותר קלוש, אבל זה הוגן מאוד. כי הגמרא שואלת כאן שאלה כפולה. בוא תגיד לי, מה עם התולדות של ה... אני עוד לא יודע מה עם התולדות. אז בואו נראה קודם כל מה עם התולדות, ואחר כך נראה מה דין התולדות. כלומר, השאלה היא שאלה כפולה, אם תולדותם כיוצא בהם, זה השאלה כפולה. בוא אמור לי מה עם תולדות, ובוא נראה מה הדין של התולדות. מה אני רוצה להגיד? שיש פה כאילו מושכל הנחה בגמרא, שאני חשבתי בהתחלה שהגמרא מסתפקת, אבל נראה לי שלא מסתפקת. מה אני רוצה להגיד? שאם נמצא תולדות שבדיוק דומים לאבות בדמיון, אותה איכות של פעולה ודומה לאבות, אז אין לי ספק שהוא יהיה חייב. אז על זה אני לא שואל תולדותם כיוצא בהם או לא, כי זה דומה בתו דבר. אבל אולי לגבי נזיקין גם אני אמצא תולדות כאלה שמתרחקים מן האבות, ותכף נראה מה הכוונה שמתרחקים מן האבות. כלומר שזה יהיה דומה לטומאה. אז הגמרא בכוונה מביאה שתי דוגמאות, אחת של שבת ואחת של טומאה, שהן לא שוות זו לזו. אבל אני בא להגיד לך שיש שני סוגי תולדות, ואז תבוא באמת לדון התולדות של נזיקין למה הן דומות. וראיה להסבר הזה, זה מהמשך הגמרא. נקפוץ קצת כמה שורות, ואני אביא לכם ראיה להסבר הזה מהמשך הגמרא. בהמשך הגמרא בהמשך הגמרא, הגמרא מביאה מהי תולדה של קרן. אני קופץ קצת בגמרא, אל תכעסו עליי, אבל זה סך הכל מסביר את הבעיה של הגמרא. בדף בית עמוד בית באמצע העמוד, הגמרא מביאה תולדה דה קרן מהי היא? נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיטה. מה החידוש בכל אחד מהדברים האלה? נשיכה. נתחיל בנשיכה. במה נושכים? בשיניים. אם נושכים בשיניים, נקרא לזה שן, כי נושכים בשיניים. ביתה, במה בועטים? ברגל. במה בועטים ובמה בועטים? זה רגל. והתנא כותב תולדה דקרן מאי, נגיפה, נשיכה, רביצה, ביתה. כבוד התנה, התבלבלת. חשבתי שנושכים בשן, חשבתי שבועטים בקרן, ברגל, ואתה קורא לזה תולדה דקרן. מה קרה לך, התנה? תשובה. מבינים את השאלה שלי? תשובה, מה התשובה? תכונות. התנה מלמד אותי שלא מסתכלים אחרי העבר שבו נעשה הנזק. יכול להיות שהנזק הוא נעשה בשיניים, ויכול להיות שהוא נעשה ברגליים. אבל זה לא זה. זה פעולות כאלה שעשו אותן בכוונה להזיק. אז מי שכוונתו להזיק זה קרן. כי קרן כוונתו להזיק. זה אומרת הגמרא לקמן, מה שאמרתי עכשיו אני שוב קופץ, אבל אני רוצה לקפוץ עוד יותר ולהראות לכם את הרעיון. בהמשך הגמרא נבוא מלמטה כמה שורות אחד, נא לעלות איתי מלמטה, לעלות שורות אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 12. נבין עכשיו את השאלה והתשובה של הגמרא. הגעתי למילה נשיכה, זה קצת מעל תוספות ומילתא בקו ישר. שואלת הגמרא, נשיכה? תולדה דשני? כי נשיכה עושים עם השן. אז המקשן חושב שמסתכלים אחרי העבר שזה נעשה. אומר לו התרצן, מה פתאום? מסתכלים אחרי התכונות. אומר לו, לא כמו שאתה אומר. שן, יש הנאה לאיזה קוף, זה התכונה של שן. אין הנאה לאיזה קוף. שואל שוב המקשן, הוא ככה מחזיק בדעתו, אומר רביצה וביתה, תולדה דרגלי. לא מסתכלים אחרי העבר, מסתכלים אחרי התכונה. רגל איזה קם מצוי, הנה אין איזה קם מצוי. עכשיו שואלת הגמרא, תראו את השאלה של הגמרא, אלא. עכשיו באים לשאלה אלא, ואני רוצה להדגיש את השאלה אלא. תולדותם לאווקא יוצא בהם, דאמר רב פאפא. רב פאפא אמר שיש תולדות כיוצא בהם ויש לאווקא יוצא בהם. שואלת הגמרא, אלא תולדותם לאווקא יוצא בהם, דאמר רב פאפא אהיה. על מה הוא דיבר? אילה מה אהני, אילה מה על אלה. שואלת הגמרא, מה ישנה קרן שכוונתו להזיק? אז התכונה הבסיסית היא כוונתו להזיק. שתיים, ממונך. שלוש, שמירתו עליך. זה הבסיס של קרן. הננמי, כוונתן להזיק, ממונך או שמירתו עליך. אז מה גמרא רוצה להגיד? אז אם זה דומה, זה דומה. אם זה דומה, זה אותו דבר. אלא תולדה דקרן, בוקר טוב, הרב דוב, ברוך בואך. הרמקול כבר מוכן. כבוד רב. כבר מוכן. הכל סוגיה. גם מה שאתה אומר זה גם סוגיה.
אפשר לשבת כדרכנו בקודש כבר כמה עשרות שנים.
ברוך השם, שבח לבורא.
כל התחלת זמן אנחנו באים לברך. אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. קל וחומר ברכת כהן לא תהיה. קודם כל אני באמת רוצה לברך את הרב שימשיך להרביץ תורה עשרות שנים, אני כבר לא סופר את השנים, מעמיד תלמידי חכמים ל, אני לא יודע אם רבבות, אבל אלפים בוודאי, כן או לא? הוא גם ענב, זה בסדר. ואז זכות גדולה לתלמידים כאן, וגם מברך אותם, שיש להם את הרב מנחם בן יעקב, שהוא באמת מעמיד תלמידי חכמים. העמידו תלמידים הרבה, ככה כתוב בפרקי אבות. ובאמת זו ברכה גדולה. לפני שבאתי לכאן, דיברתי עם המחלקה לדוברי אנגלית. והם בדיוק לומדים מה זה קריאת שמה. שמה ישראל. אז ביקש ממני הרב וייס אולי תגיד להם איזה רעיון על עניין קריאת שמע. אמרתי להם, תראו, מה זה קריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, זה בסדר? זה לא בסדר. למה? מה עם כל העולם? הוא לא השם של כל העולם? מה של כל העולם? אז חלק מהם חבר'ה חדשים ממש טריים. אמרו, באמת, מה אתם, אנחנו לא שוויניסטים? איך זה, איך אפשר להגיד, השם אלוקינו, מה עם כל האנושות? מה עם כל הבריאה כולה? אז מה זה, אבל אחר כך כתוב, השם אחד. רש"י אומר במקום, עכשיו הוא אלוקינו, הוא יתגלה אלינו, אבל לעתיד לבוא, כל העולם כולו יכיר שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אמרתי, אתם רוצים דוגמה? אתם רוצים דוגמה? חדר קטן, החדר של הרב וייס, הוא קטן או משהו, יש שם איזה 15 תלמידים. שאלתי כל אחד, מאיזה ארץ אתה? קולומביה, פולוניה, ארצות הברית, הודו, חדר אחד, איזה 10 מדינות, אולי יותר, משהו. מה אתם לא יודעים זה כל העולם? הנה, כל העולם כאן, בחדר הזה. הם היו מבסוטים. זה, נזכרתי בעיה. אנחנו זוכים בדור של קיבוץ גלויות. וכאן, במכון, רואים את זה בחוש ממש. יש שכל העולם באים לכאן, רואים, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו, בכל משלה. אשרינו מתוכן, כן. ברכתי שיהיה לנו שנה טובה. השנה זה תש"פ, תהיה שנת הארת פנים לעם ישראל, לכל אחד מאיתנו, הארת פנים. מה זה הארת פנים? תסתכלו על הרב, תראו מה זה הארת פנים, בסדר? חבל על הזמן.
אנחנו מודים לרב דוב ביגון על דבריו. אף אנו נסיים מעניין קריאת שמע שכתוב ושיננתם לבניך, ודרשו חז"ל, בניך אלו תלמידיך. אז נשאלת השאלה, אז שיהיה כתוב ושיננתם לתלמידיך, אלא כתוב רוצה להגיד איך התייחס לתלמידים כמו בנים. אז הרב דוב יש לו הרבה בנים, הרבה תלמידים במכון, כולם היו בניי. אז תהיה שנה פוריה, תש"פ, פוריה בתלמידים. בתלמידים ובנים ונכדים והמשפחה.
ונינים.
ונינים, וניני נינים, אז יהיה שנה. או, איי, ליי, 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 na 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 ברוך השם, אנחנו שותפים, שותפים בשמחות. תודה רבה, יישר כוח. אז אנחנו אוחזים בסימן של הנכדים והנינים. אנחנו גם מברכים את סשה לכבוד הולדת הנכדה. הנכדה. עוד יגיע, עוד יגיע מהר יותר מה שחושבים. לכבוד הולדת הנכדה, בעזרת השם, מברכים אותו, שגדלו לתורה לחובה למעשים טובים, ומעניין לעניין אותו עניין. רבי דוד גילה לי שרבי עמנואל הגיע לגיל 60, נכון? ירבריך אתכם השם, שעוד ינבו מסיבת, שנים רנים יהיו, שתמשיך לשאול שאלות, מה? מ-70. סיבה זה 70. אבל בעזרת השם שיהיה תמיד רענן, רעננים זה גם בגיל 60, שיהיה רענן עם שאלות טובות, עם קושיות טובות, עם הסברים טובים. בעזרת השם נתברך כולנו לקראת השנה החדשה בהרבה שאלות טובות, מחשבות טובות ושמחות במשפחה. ומי שלא כיוון בשיר ששרנו על סשה ועל רבי מנואל, מתכבד לכוון עוד פעם. איי לאי 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 La 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 na 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 na
na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na מהו חוסר האיזון, כמו שאמרנו? בשלמה תולדות של נזיקין, זה בדיוק אותם התכונות ואותם הזה, אז הכי יוצא בהן. ותולדות של שבת, אותם התכונות, אז הכי יוצא בהן. ותולדות של תומה, זה משהו אחר, זה יותר קלוש, זה דומה לכלי ראשון, שני, שלישי, בלכות שבת, זה נהיה קלוש. הראשון לתומה, אני לתומה. אז אני מביא חיזוק לסברה שאמרתי, ועם המשך הגמרא. ששואלים, אלה תולדותיהם, אז החלטנו שהולכים לפי התכונות, כי אמרנו, רגל איזה קם מצוי, אבל ביתה זה לא איזה קום מצוי, ושן זה הנאה לאיזה קו, ונשיכה זה לא הנאה, זה כוונתו להזיק. שואלת הגמרא, אלה, תראו את השאלה, אלה, תולדותיהם לאו כיוצא בהם דמר רב פאפה, רב פאפה אמר, יש כיוצא בהם, ויש לאו כיוצא בהם. על מה הוא דיבר? אהיה, אהיה. אלה מהאהני, אם הוא דיבר על התולדות האלה שהן בדיוק אותו דבר, אז זה אותו דבר, אז מה אתה שואל? אז מה ישנה קרן שכוונתו להזיק? וממונך ושמירתו עליך? הנהנמי, כלומר נשיכה ורביצה וביתה, כוונתן להזיק. וממונך ושמירתו עליך? אז מה אתה עושה לי פה שאלות? אם תולדם כיוצא בהם, לאו כיוצא בהם, איזה מין שאלה זה? אם התולדה היא מעין האב, אז היא מעין האב, אז אותו דבר. אלא, הגמרא מסכימה עם המקשן, אמרנו שתמיד לשים לב בשלב התשובה, האם הגמרא מסכימה עם המקשן או לא, ופה זה גלוי לעין, אלא מסכמת הגמרא, תולדה זה קרן כקרן, אותו דבר. נו, אז על מה אמר רב פאפה? על שן ורגל. ושוב מבררים את זה לשן ורגל, ושוב אני מראה לכם אותו קושיה ואותו סוג תשובה. אני מקצר ולא לומד את כל הגמרא בינתיים, רק את התכונות, ואני מגיע לדף ג' עמוד א'. אני פשוט רוצה להוכיח לכם דבר אחד פשוט, שאם התולדה דומה לאב, אז היא כמו האב. אז יש שאלה או אין שאלה? אז אין שאלה. איפה רואים את זה גם אצל שן? קצת אחרי אמצע עמוד של ג' עמוד א', יש. תולדה דשן מהי היא? מצאתם? מי שלא מצא, אני אספור שורות מלמטה לעלות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. תולדה דשן מהי? אבל אני אומר,
תיפור לגמרא שאני עושה את התכונות.
כן, כן.
אתה מאמין
שבשן זה יהיה אחרת. כן, זה גוף מה שהמקשן חוזר וחוזר על היסוד. שהולכים לפי התכונות ולא לפי העבר, וממילא תולדותם כיוצא בהם. זה היסוד שאני רואה עם הגמרא. אני קורא, תולדה דשן מהי? בערך 20 שורות מלמטה. נתחככה בכותל להנאתה, זה להנאתה, תנפה פירות להנאתה. מה ישנה שן שיש הנאה להזקו? וממונך ושמירתו עליך. הננמי, יש הנאה להזקו. ממונך ושמירתו עליך. אז התכונות אותו דבר. אם אותו דבר, אז תולדותם כיוצא בהן. אלא תולדה דשן כשן. חי כבר אף פאפה על תולדה דרגל. וגם על רגל, אני לא רוצה להאריך אותו שאלה לכמן. מה אנחנו רואים בגמרא הזאת? בהתחלה שאלו אם תולדותם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. עשינו, חשבנו אולי לאו כיוצא בהם. פתאום אומרים, תשמע, אם התולדות זה כמו האבות, אותו דבר הזה, אותו דבר אז כיוצא בהם. מה? שכחת מה שאלת? שאלת שאלה, ועכשיו אתה מתעלם מהשאלה. שאלת? תשובה. אני לא רק שאלתי אם תולדותם כיוצא בהם, שאלתי מה זה אבות ומה זה תולדות, והאם התולדות הן באמת כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. דיינו, שאם התולדה היא דומה בתכונות לאב בדיוק אותו דבר, אז תולדותם כיוצא בהם, כמו לגבי הלכות שבת, שתולדותם כיוצא בהם, אז בזה אין שאלה. אז מה שאלה הגמרא אם תולדותם כיוצא בהם או לא? אמרנו שיש בהלכות שבת ראשון שני שלישי, ויש בהלכות טומאה ראשון שני שלישי, כלומר שזה נקלש. איפה יש נקלש בנזיקין? יש דוגמה. בהמה הלכה ונתנה ביתה דרך הילוכה. אז יש ביתה ויש ביתה. יש ביתה דרך הילוכה הרגיל, היא נתקלה באיזה אבן ו... ואתה בזה לא בכוונה לבעוד, דרך חילוכה הולכים, ואז ניתז אבן. האבן הזאת, מה היא קשורה לבהמה? כשהאבן הזאת, הבהמה נגעה בה, אז היא נגעה בה. אחרי זה היא כבר לא נוגעת בה, היא נתנה ביתה. אז מה יש בתוך האבן? האנרגיה של הבהמה. למה אבן עפה? מכוח, הכוח של הבהמה. אז עכשיו, הבהמה יש לה כוח, והכוח נכנס באבן. אז לזה קוראים בשם כוחו. אז בואו נשאל, כוחו של האדם. כוחו של האדם, זה כמו האדם? כוחו של האדם, האם זה כמו האדם? למשל, נערים במזרח ירושלים זרקו אבנים על מכוניות בסילואן. אז צריך לעצור אותם, אז אומרים, אנחנו זרקנו אבנים. אבנים הזיקו למכוניות של היהוד. לא עסק שלנו, מה? אבנים, לכו תדברו עם, דבר אל העצים ואל האבנים. תשובה, לא. כיוון שאדם יש לו כוח, הוא משתמש בכוח שלו, באנרגיה, מכניס את האנרגיה בעצם מסוים, אז באדם כוחו כגופו. אז אם אחד זורק אבן, מה כתוב על זה בתורה? שאם אדם זורק אבן, אפילו לגבי רציחה, הוא חייב, אם הוא עשה בכוונה, פרשת מסעי, אז, או גם בשופטים. אז מה אנחנו רואים? שבאדם כוחו כגופו. למה? כי אדם יש לו דעת. אז כוחו של האדם כגופו, גם שהכוח הוא כבר נתלש מן הגוף, הכוח נמסר בתוך האבן. אז זה לא האדם עצמו, אבל באדם כוחו כגופו. ככה חז"ל קיבלו. אבל האם בבהמה שאין לה שכל ואין לה דעת כוחה כגופה, זה כבר פחות, זה נקלש. אז באמת, זה נקרא בשם, מי יודע מה השם של הדוגמה שנתתי, בהמה שהיא תיזה, נקרא צרורות. למה זה נקרא צרורות? הרי הבהמה היא תיזה כבהמה, אין לה דעת. אין לה דעת להיזהר, ואז היא נתנה ביתה, אז בצרורות התורה עשתה הנחה. כמה הנחה? חצי נזק צרורות. הלכה למשה מסיני. מה אומר הלכה למשה מסיני? שכוחה של הבהמה זה לא כמו הבהמה, וכל זה למה? כי נקלש הצד המשפטי שזה הבהמה בעצמה. אדם חייב על הבהמה מצד ממונו, אבל האבן היא לא ממונו, אבל הבהמה לקחה את הכוח שלה והכניסה את זה באבן ובעתה באבן. אז אם זה בעיתה דרך הילוכה, זה נקרא צרורות דרגל. אז הרי לנו מקרה של צרורות דרגל, שבדיוק זה תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אז אם כן, זה בדיוק השאלה של הגמרא, אם כן אמרנו, היא שאלה כפולה. א', לא שאלה אחת, האם תולדותיהם כיוצא בהם או לא, אלא מהם התולדות של כל אחד מן האבות, והאם התולדות הם דינם כמו אהבות או לא, אז התשובה, אמר רב פאפה, שאם זה פעולה שדומה בדיוק לאב, בעלת אותה תכונה, אז הגמרא שואלת לקמן, מה ישנה זה, מה ישנה זה, אותו דבר, אלא בסוף המסקנה של הגמרא, שמגיע לצרורות, שצרורות זה משהו אחר, למה? כי צרורות זה לא הבהמה בעצמה. ואם תרצו עוד דוגמה, תנפה פירות להנאתה. הבהמה הייתה מלוכלכת, והיא ראתה פירות קרים שהוציאו אותם עכשיו למשלוח, אז היא שכבה על הפירות האלה הקרים, רצתה להצטנן. אז זה נקרא תולדה דשן, כי היא שכבה על הפירות להנאתה. אבל אם הפירות, בהמה עשתה את צרכיה, עשתה את צרכיה על הפירות. אז זה לא ממש הגוף שלה, זה הפסולת שיוצא מהגוף של הבהמה, הוא נפרד ממנה. אחרי שהפסולת נפרד ממנה, זה לא גוף הבהמה, זה כמו צרורות, שהבהמה שולחת דברים מתור גופה את הפסולת, ובזה היא תנפה את הפירות, ואף אחד לא רוצה לקנות את הפירות האלה. אז תנפה פירות הנאתה זה צרורות, אבל היא עוד ונהנית שהיא עושה את צרכיה, אז זה כבר תולדה דשן. אז הנה אותו דוגמה של תולדה דשן. או במה שהלכה והזיקה ובעתה דרך הילוכה, בצורה כזאת שזה כוונתו להזיק. אני לא יודע בדיוק להבחין מתי זה קרה, מתי זה קרה, אבל כנראה אלה שמטפלים בבהמות יודעים. אז אם היא בעתה כי כוונתה להזיק, זה כבר כמו נשיכה רביצה בעיתה. אז כמו שיש בעיתה, אז אם היא בעתה בצרורות, והצרורות אפו, זה כבר צרורות של קרן. אז אם כן, יכול להיות צרורות בכל אחד מן האבות. אז מה אומר לי הצרורות הזה? שמצד התכונה, אם היא תנפה פירות לנעתה בפסולת של הגוף שלה, זה כבר נקרא שן. ואם היא בעתה דרך הילוכה, זה כבר נקרא צרורות דרגל. ואם היא דרך, יש כוונתו להזיק, זה קרן. כלומר, בכל אחד מן האבות יכול להיות גם כן צרורות. ואז מה אני מראה? שפה הכוח של הבהמה זה רק כוחו. זה לא הבהמה בעצמה, אז כוחה זה כבר רחוק ממנה, היא מסרה את הכוח בתוך העצמים האלה שבעתה בהם. עם אלה זה כבר נקרא תולדותם לבקה יוצא בהם, לכן חייב רק חצי נזק. אז אם כן, שואלת הגמרא באמת, תולדותם כיוצא בהם או לבקה יוצא בהם? אז אם כן, מה יוצא? שבכוונה הגמרא הביאה דוגמאות לא מקבילות שבת ותומה, כי שבת ותומה זה לא מקביל ממש. שבת התולדה היא מעין האב, ובתומאה האב נקלש, התומאה נקלשה מאב התומאה, מאבי אבות התומאה, אב התומאה, המת הוא אבי אבות התומאה, השרץ והמת הוא אב התומאה, והאדם הנוגע בשניהם נהיה ראשון לתומאה, והוא עושה כלים ואוכלים להיות שני לתומאה. אז אם כן, מה אנחנו למדים מזה? שבתומה זה נקלש. אז אם כן, מה הבעיה של הגמרא לפי ההסבר הזה? תולדותיהם כיוצא בהם ולאו כיוצא בהם, זה בעיה כפולה. א', מה עם התולדות? איזה סוג אתה מזין לתולדות? ומילא מה דין התולדות? ולכן כל מהלך הגמרא, הגמרא מביאה שאם הדוגמה של התולדות זהה בדיוק לאב, בין אם זה של שן, בין אם זה קרן, בין אם זה רגל, אם יש לזה אותם התכונות של כוונתו להזיק, אז אפילו שזה נעשה ברגל, בעיתה זה קרן. ואם נעשה נשיכה בשן, אבל זה כוונתו להזיק, אז זה קרן. ואם יש הנאה להזקו, אז זה שן. ואם הזקו מצוי תדיר ובלי כוונתו להזיק, אז זה רגל. אז אם כן, פשוט לגמרא רואים שאם התוצאה של התולדה דומה לאב, זה כמו האב, זה מסברה. אז על מה דיבר רב פאפה? למסקנה על צרורות, שצרורות זה כבר אותו רעיון כמו טומאה. אז זה הגמרא שואלת, האם תולדותן כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם? ואז אומר רב פאפה, יש מן כיוצא בהם ויש מן לאו כיוצא בהם. אז פירוש לא רק על הדין, הוא, לפי ההסבר הזה, הוא לא רק אומר על הדין, אלא אומר גם על המציאות. יש תולדות שהם דומים לאבות, ואם הם דומים אז הם אותו דבר, או שלאו כיוצא בהם, ואז הם לא דומים וכולי, כמו שהסברנו. שאלות עד כאן, מי רצה לשאול? שזה ברור, רבי ליפה בכבוד. לא, לא, אחרונים אומרים את זה. אני שום דבר לא אומר משלי, הכל מראשונים ואחרונים. אני אגיד, אחרונים אומרים את זה. אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד. אני שמעתי את זה מרבותיי בישיבה, את החידוש הזה, וזה פשט. זה בעצם הפשט בגמרא. זה הפשט שחייב... אני אגיד בשמי, אני אגיד בשמי, בסדר. אז, אז אם כן, זאת היא השאלה של הגמרא. כאשר אני רוצה להוסיף על השאלה הזאת עוד שאלה חידה, שאת התשובה נגיד בשיעור הבא, בסדר? בסדר? החידה היא כזאת. החמאי, אני קורא את הרש"י, החמאי, בעמוד ב', כי אני רוצה לעבור כבר לפרשת שבוע, כי אני מרשה לכם את החידה שתענו לי בשיעור הבא, או מי שרוצה יענה לי, החמאי, תולדות בשבת, הווה כאבות. תולדות לטומאה, לא הווה כאבות. ואחר תולדות דנזיקין, מהי? מי אמרינן תולדות כיוצא בהן, לא שנה אב, לא שנה תולדה, אם מזיק משלם, או דילמה לא. יש בגמרא צד שאולי הוא לא משלם. נכון? שני צדדים. כן משלם, לא משלם. שאלתי, אם הוא לא משלם, אז הוא לא משלם. אז למה קוראים לו תולדה? קוראים תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם? אם תולדותיהם לאו כיוצא בהם, אם לאו כיוצא בהם, אז הוא לא משלם. אז אם הוא לא משלם, הוא פטור. אז לאיזה עניין קוראים לו תולדה? אני משאיר את השאלה הזאת שאלה, שאלה פתוחה, כי אני רוצה שכולם יענו, לא רק מי שמצביע, אפילו מי שלא מצביע גם הוא יענה, כולם יודעים לענות תשובה לשאלה הזאת, ונשאיר את השאלה לפעם הבאה, ואנו עוברים כעת לפרשת השבוע, כי נעסוק עכשיו... בנושא של פרשת השבוע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פרשת השבוע כי תצא, מצוות רבות יש בה, יותר מכל פרשיות התורה. 74. בגימטריה עד. נכון? עד. אנחנו עדים על מציאות השם בעולם, על זה שמקיימים את מצוותיו. אני רוצה לדבר על הנושא שנקרא כפיות טובה. כפיות טובה. נאמר בפרשה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויפוך השם אלוקיך לך את הקהל לברכה, כי אהבך השם אלוקיך לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. ואם כן, עמוני ומואבי, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. זה אצל עמוני ומואבי. מצרי, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. המצרים אם יתגיירו, דור שלישי לגיור יבוא להם בקהל השם. אז מה המצרים עשו? המצרים השליחו את בנינו ליאור, והמצרים הם עבדו בנו בפרך. אבל מה לא תתאהב מצרי? מה איתה, מה אומר רשי? שהיו לכם מחסניה בשעת הדחק. עשו לכם הכנסת אורחים יפה כשבאתם למצרים מפני הרעב. והעמוני ומואבי, מה היו צריכים לעשות? לקדם בלחם ובמים. מה היו צריכים לקדם בלחם ומים? היה חסר לישראל לחם ומים? לחם היה להם מן, לחם אבירים אכל איש, ומים היה להם הבאר של מרים. אז מה הם לא קידמו בלחם ובמים? תשובה, ישראל לא צריכים בכלל את הלחם והמים שלהם, אל תעשו טובות. אומר הרמב"ן, ונראה אליי, והכתוב הרחיק את שני האחים האלה, אמון ומואב, שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשבי. במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אז וישמע אברהם כי נשבע אחיו, והרק את חניכיו ילידי ביתו. אז אם כן, אברהם הציל את לוט פעם ראשונה במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. פעם שנייה, שבזכותו שלחם השם מתוך ההפיכה של סדום. כתוב, הפוך אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. אבל בזכותו של אברהם, שלח השם את לוט והציל אותו מתוך ההפיכה. ולכן, כל הקיום של לוט, וממילא של עמון ומואב, שיצאו מבנותיו, היה בזכות אברהם, אז היו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עם ההם רעה תחת טובה. האחד שכר עליהם בלעם בן באור, והם המואבים ששכרו את בלעם בן באור, והאחד לא קידמו אתכם בלחם ובמים כאשר קרבו ממולו. אז לכן הכתוב מרחיק אותם על אשר לא קידמו אתכם. למה? ללמדך מה שכרו של כפוי טובה. מי שכפוי טובה יותר גרוע מאכזרי, כי המצרים היו אכזרים, אבל הם היו כפויי טובה. אז מי שכפויי טובה זה יותר גרוע. לכן הם לא רואים לבוא בכאן השם. שאלת השאלה, האם כפיות טובה זה מידה שאפשר ללמוד מכאן? זה מידה שאנו לומדים את המידה של הכרת הטוב, לומדים את זה מכאן. לומדים את זה מהתורה, או שהקדוש ברוך הוא אומר בזאת שהיו צריכים ללמוד את זה גם בלי התורה. אפילו מי שאין לו תורה, גם הוא צריך לדעת לא להיות כפוי טובה. כלומר, כפיות טובה זה עוד לפני התורה. כמו שאמרו חז"ל, היינו לומדים צניעות מחתול, אמר שלמה, לכן נמלה, עצל, רד רחיה וחכם. אז כפיות טובה אתה צריך להבין לבד, עוד בלי תורה, או לא. אחרי שהתורה הרחיקה את עמון ומואב, וביאר הרמב"ן, משום כפיות טובה, אני רואה מה זה הכרת טובה, שיהודי צריך להכיר טובה. מאיפה מכיר טובה? כי התורה ציוותה על הכרת הטוב בדרך הזאת. או שמזה אתה למד שהם היו צריכים להכיר טובה למרות שלא היה להם תורה. זאת אומרת שהכרת הטוב זהו דבר שכלי, שמי שאין לו את התכונה הזאת הוא מושחת בעצם, אז אפילו בלי תורה צריכים להגיע להכרת הטוב. נראה לי להביא ראיה ממדרש על בריאת העולם, שהבאתי אותו כבר כמה פעמים, שבמתן תורה ביקשו המלאכים לפגוע במשה, באומרם, תנא אותך על השמיים, למה אתה נותן את התורה לבני אדם? תנא אותך על השמיים, התורה שכולה רוחנית מתאימה יותר למלאכים, שכולם רוחניים. ואז בגמרא כתוב שהשם אומר למשה להחזיר להם תשובה, אבל המדרש אומר אחרת קצת, באותו רעיון, שצר הקדוש ברוך הוא צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רואים מי עומד לפניכם, זה אברהם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים הימנו, לא זהו שאכלתם בתוך ביתו? אז איך אתם עכשיו לא מסכימים לתת לו את התורה? אתם מכירים אותו, אכלתם את תור ביתו, שנאמר ביוכלו. אז מיד הודו המלאכים והסכימו. שאלת השאלה, אז הלשון של המדרש הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים ממנו שאכלתם בתור ביתו? אז אני שאלתי על המדרש הזה שלוש שאלות. שאלה אחת, האם הקדוש ברוך הוא לא לומד חומש ורשי, שברשי כתוב ביוכלו, עשו עצמם כאוכלים. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא זהו שאכלתם בתוך ביתו? הקדוש ברוך הוא יודע שהם לא אכלו, כמו שרשי אומר, עשו עצמם כאורלים. שתיים, מה השם אומר להם, אי אתם מתביישים שאכלתם את אור ביתו. אני עוד לא ראיתי אף פעם מלאך מתבייש. למה לא ראיתי מלאך מתבייש? כי לא שייך שהמלאך התבייש. למה אדם מתבייש? אדם אחד ביקש בחברו איזושהי עזרה, שיעזור לו להכניס את הבן שלו לבית ספר, דבר עם המנהל, עזר לו. אחר כך למוחרת הוא מבקש, הוא מבקש ממנו, תשאיל לי רגע מקדחה. הוא אומר, לא, אני לא משאיל. אז הוא אומר בליבו, מה זה? אני קדחתי בלב של המנהל בשבילך, עשיתי חור בלב של המנהל שיסכים להכניס את הבן שלך. אתה לא משאיל את המקדחה לעשות חור קטן בקיר שלי? לא יפה. חושב בך בליבו, תקפוי טובה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אז הוא מתבייש, אז כבר היום הוא לא רואה אותו בכביש, הולך צד שני. זאת אומרת, מי מתבייש? מי שכפוי טובה מתבייש. מלאך לא שייך להיות כפוי טובה או מכיר טובה, כי המלאכים עושים את שליחותם. השם אומר להם להציל את לוט, מצילים את לוט. אמר להם לרפא את אברהם, מרפאים את אברהם. אמר להם לבשר את אברהם הולדת את בנו, מבשרים. הם עושים את שליחותם, אין להם בחירה. אין להם בחירה, לא שייך אצלם הכרת הטוב. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר להם, אי אתם מתביישים ממנו? תשובה, השאלה היא עצמה התשובה. לפעמים שואלים שאלה, השאלה היא התשובה. אי אתם מתביישים ממנו? אין לכם הכרת הטוב כלפי אברהם? נכון, אין לנו. ואם אין לנו, אתם לא צריכים תורה. כי מה תורה מלמדת אותנו? גמילות חסדים, כמו אברהם. שאלנו שאלה, הרי המלאכים לא אכלו. זה לא נוגע כלום. אברהם לימד אותנו מה זה גמילות חסדים, הוא לא ידע. אצל המלאכים שיהיה גמילות חסדים? לא. אצל המלאכים שיהיה הכרת הטוב? לא. אצל בני אדם שיהיה הכרת הטוב? כן. שאנחנו יודעים? כן. למה ניתנה התורה? ללמד אותנו לגמול חסדים ולהכיר טוב. אז אם כן יוצא שרגל ברוך הוא למלאכים דרך, זה נקרא צר צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם. הוא לא עשה להם טריק שצר צורת פניו, אלא אומר, תסתכלו בתכונות, בתכונות של משה, תראו, יש ה-DNA של אברהם, התכונות הרוחניות, שבני אברהם יצחק ויעקב, כולם גומלי חסדים ומכירי טובה, וזה התורה מחנכת אותנו להכיר חסדים ולגמול טובה. אבל המלאכים, אתם מתביישים, כלומר, לא שייך אצלכם. למה? כי אין להם בחירה. כלומר, למי ניתנה התורה? למי שהוא בעל בחירה? המלאכים אין להם בחירה. אם אין להם בחירה, אז לא שייך אצלם תורה. זה מה שמשיב השם למלאכים. התורה ניתנה לאמן את האדם גמילות חסדים, התורה ניתנה לאדם להכיר טובה לחברו. אז אם כן, יוצא, למלאכים זה לא שייך, אז תורה למה לכם? מיד הודו למשה רבינו, ולכן אמרו, שעדיינו, מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתיב בפרק ח' בתהילים. אז מה אנחנו רואים מזה? השם אומר למלאכים, לא שייך אצלכם הכרת הטוב. אבל גם תורה לא שייך אצלם, אז איפה הם ידעו מה זה הכרת הטוב? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את העולם עם התכונה של הכרת הטוב, אצלכם זה לא שייך? מה רואים מזה? שהכרת הטוב היא תכונה שרמוזה בתורה, במצווה הזאת. אבל אדם צריך להבין אותה לא רק מן המצווה, אלא עוד אפילו המלאכים, לו היה שייך אתם, היו צריכים להבין אותה. כלומר, זו תכונה שהיא בטבע העולם. שאדם, העולם נברא כדי שאדם יעשה גמילות חסדים, והשני יכיר לו טובה. מי שמשולל תכונות אלו, תורה למה לא? רואים? שעניין של הכרת הטוב זה דבר הכי בסיסי. ועכשיו השאלה, עוד שאלה. האם הכרת הטוב זה בגלל שהשני צריך את הכרת הטוב שלך, או בגלל שאתה אסור לך להיות כפוי טובה? כמו כאן עמון ומואב, שלא קדמו בלחם ומים. ישראל לא צריכים את הלחם והמים שלהם, יש להם בעיר מרים, יש להם לחם אבירים החליש, יש להם מן, לא צריכים. אבל אתם הייתם צריכים להכיר טובה. ורואים את הרעיון הזה, שהכרת טובה זה מצד המכיר טובה, שהוא לא יהיה מושחת. שהמכיר טובה צריך שיהיה לו מידות טובות. וכל זה אפילו עוד בלי התורה. קל וחומר לומדים את זה מהתורה. אז מה רואים? שתכונת הכרת הטוב זה תכונה שהשם דורש מן אדם באופן טבעי. קיבלת טובה ממישהו, אז תכיר לו טובה. אז זה חובה שלך. כל שכן שזה כתוב בתורה, בהמון ומואב. אבל אפילו גם אם לא ניתנה תורה, אתה צריך להבין לבד, להיות ישר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, עשית הישר והטוב, תכונת הישרות שבאדם אומרת שהוא צריך להכיר טובה. איך רואים את זה גם? ממלחמת מדיין. שמלחמת מדיין, השם אומר לו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, אבל הוא שולח למלחמה את פנחס, שהוא למדרש, מה פתאום? למה הוא לא הולך בעצמו? כי הוא יש לו הכרת הטוב כלפי מדיין, שהוא נתגדל במדיין, כשהוא ברח מפרעה, נתגדל במדיין. אבל השאלה היא, לכן הוא לא יכול להילחם. השם אומר לו, אבל נקום נקמת בני ישראל, תנקום, אומר, אני לא יכול. פנחס יעשה, אבל המדיינים לא ראויים. תשובה, המדיינים לא ראויים להכרת הטוב, צריכים להתנקם בהם. אבל אתה לא יכול להתנקם בהם, כי לך יש מידה של הכרת הטוב. כלומר, לו משה יילחם במדיין, הוא משחית את המידה של הכרת הטוב, שאכן יש לו כלפי מדיין. אבל יש מצווה להילחם במדיין. אז הפשרה היא שפנחס יעשה את זה. אז רואים שתכונת הכרת הטוב היא לא מצד שמי שמכירים לו טובה הוא ראוי, מגיע לו, מגיע לו הכרת הטוב. לא, לא שמגיע לו, אלא אם מי שלא מכיר טובה, אז הוא מושחת. ולכן מצינו ביציאת מצרים הכרת הטוב גם כלפי דומם. משה לא היכה על היאור, כי היאור הציל אותו, ולא היכה את עפר הארץ שהפך לכינים, כי עפר הארץ קלט את המצרי. מה שייך הכרת הטוב כלפי דבר דומם? הרי הדבר הדומם הוא לא מבין בכלל. תשובה, אבל אתה צריך שיהיה לך הכרת הטוב. כן, מה למדנו מכאן? גודל המצווה של הכרת הטוב, שאפילו לא ניתנה תורה, היינו צריכים להבין אותה, לנהוג, כל וחומר אחרי שניתנה תורה, וזה מצד מי שמכיר טובה, שיהיה לו מידות טובות. זאת אומרת, אם כן, שהתורה דואגת לא רק למצוות שלנו, אלא גם למידות שלנו, שנהיה מכירי טובה. והמון ומואב שלא מכירי טובה, הם לא רואים אפילו לבוא בקהל השם. והנה אנחנו עומדים בחודש אלול, שזה חודש התשובה, ויש לנו הכרת הטוב, קודם כל כלפי הקדוש ברוך הוא, שבראנו והחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, חודש אלול. ושנית, מצד הסברה, אז לא היה מקום לתשובה בכלל, מה שאדם עשה, עשה, יספוג את התוצאות, כמו המון ומואב חטאו, הרחיקה מה כתוב, אלא יש חידוש, התשובה בעצמה היא חידוש, השם נותן את האפשרות לחזור בתשובה, נותן את האפשרות, ולא רק נותן את האפשרות, אלא אנחנו בטוחים בכוח של התשובה. עד כדי כך שבלכות ראש שנה כתוב, שלפני ראש שנה מתרחצים ומסתפרים ומחפשים בגדיהם ולובשים בגדים לבנים, להודיע שאנחנו נוצחים בדין. מה נוצחים בדין? זה יום המשפט. צריכים להיות באימה וביראה. איך יכול להיות ששמחים בראש השנה על זה שזה יום הדין, ומצד שני זה יום המשפט? תשובה, צריכים להיות דואגים באמת מאימת הדין. אבל אנחנו שמחים ויודעים שהקדוש ברוך הוא חותר לנו חתירה מתחת כיסא כבודו, שאם אנו חוזרים בתשובה, אנחנו בטוחים בעוצמת התשובה ובקבלת התשובה, שזה כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתנו. אז התשובה בעצמה היא גם גדר של לפנים משורת הדין שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו. לכן בחודש הזה שהשם קרוב אלינו, חודש הזה שהמלך הוא בשדה, שהמלך בא לכל עם ישראל, ודרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב, אלו הימים של חודש אלול, ועשריים בראש על יום הכיפורים, שהשם מקרב את עצמו, יש לו הכרת הטוב, קודם כל לקדוש ברוך הוא, שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. שתיים, שאנחנו עם קרובו, שהשם בחר אותנו מכל העמים, מכל השבעים אומות, השם בחר, אז יש לנו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, על הבחירה של עם ישראל, והכרת הטוב שנותן לנו את כוח התשובה ואת האפשרות לחזור בתשובה. אחר כך הכרת הטוב כלפי משפחותינו, כלפי המשפחות שאנחנו, ברוך השם, זוכים להיות עם המשפחה, אז יש הכרת הטוב כלפי אנשים, כלפי כל המשפחה, וגם הכרת הטוב אחד לשני, חברותה שלומד איתנו. אז המידה של הכרת הטוב צריכה בעצם לחלקל את כל החיים ולקרב אותנו זה לזה. מבחינת אני לדודי ודודי לי, ואיש לרעהו מתנות לאביונים, זה ראשי תיבות של אלול, שכבר אמרו מושלי המשלים, אני לדודי ודודי לי זה התקרבות לקדוש ברוך הוא, איש לרעהו מתנות לאביונים, זה הקרבה בין אדם לחברו. אז על שני הדברים צריכים להודות הכרת הטוב, גם על אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא בחודש אלול, וגם אפשרות להתקרב אחד לשני ולהכיר טובה אחד לשני. נצל את החודש הזה של חודש אלול, ונדמה לי פרשת שבוע את הנושא של הכרת טובה, שמידה כל כך חשובה, על כל פנים שהמון ומואב שהם בעלי התכונה של כפיות טובה, הרחיקה כמה כתוב מעם ישראל, לצמיתות אפילו דור עשירי. השם מסייענו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא שבראנו ושהחיינו, נתנו את האפשרות ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שבת שלום לכל הציבור.